טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו בפרשת משפטים. נפתח בפסקה של הרב קוק בספר אורות הקודש, מקור אחד. הרב מדבר על ארבע שאיפות שישנן בעולם. ארבע שאיפות עומדות ברוח האדם, נשפעות מרוח העולם במחלקותיו. האחת, שאיפה אחת, שאיפת הרע הגמורה. חפץ השלטתו, הרצון להשליט את הרע בכל ערכי החיים והעולם. וזה יצאה התקופה האלילית, והיא פועלת בעומק זוהמתה גם עד כה בכל ענפיה. השם צורה גפל הנוכריה, בכל רשעה, מחלה, שכלות וחורבן, בין הגלויים בנבולם, בין המחוסים במעטה היופי החיצוני, כלפי חוץ יש דברים יפים, בתוך הכל רקוב, כבוד מדומה ומשטר ממשלת אבל. שאיפה ראשונה, השאיפה האלילית, שהיא אומרת, העולם הזה כולו רע, ולכן בואו נהיה רעים, בואו נפיץ רע בעולם, חלילה. יש לך יצרים, תזרום איתם, תן להם ביטוי, אתה רוצה גילוי עריות, קדימה, שפיכות דמים, קדימה. זו הגישה האלילית, וכמו שאב כותב, היא קיימת גם היום. גם היום יש אנשים שרוצים להרבות רע בעולם. השאיפה השנייה שנמצאת בעולם היא הכרת הרע ברשעתו, ומתוך כך הכרזת ייאוש מוחלט של כל היש, ושאיפת ההצלה בחיליון מוחלט וכונניות חיים למטרה זו. השאיפה השנייה אומרת, יש רע בעולם, העולם הזה הוא רע, ולכן השאיפה הזו מתייאשת מהתיקון של הרע, אי אפשר לתקן שום דבר, אי אפשר לקדם שום דבר, לכן הפתרון של השאיפה הזו הוא להתאפס, להיות אפס, זה הבודהיזם. לעשות מדיטציה טרנסנדנטלית, להגיע לנירוונה, להתמזג עם ההוויה האינסופית, ולהיעלם, להתאבד בעודך חי. זו השאיפה השנייה, הכל רע, ייאוש טוטלי, אי אפשר לתקן שום דבר, ולכן ברוכים מהעולם. השאיפה השלישית היא ייאוש למחצה, חצי ייאוש, כלומר, להתייאש מהרשעה בעצמה, מהרע ושליטתו בעצמו, למסור בידו את החומר ואת העולם החברותי הנגרר הרבה אחרי מראה עיניים, ולהציל מתוך ייאוש זה את הפנימיות של החיים, שזהו הצד הטוב שלהם. זה הנצרות. נצרות זה ייאוש למחיצה. מתייאשים מהחומר, מתייאשים מהעולם הזה, מתייאשים מהרע, אי אפשר להציל את הרע, אי אפשר להציל את החומר. מה כן? אם אתה חי בעולם הזה, אז תעבור את זה כמה שיותר מהר, אל תתחתן, אל תאכל, אל תשתה, תהיה נזיר, תגיע מהר מהר לעולם הבא, ושם יהיה על הכיפק. בעולם הרוח הכל יהיה מאוד מאוד נחמד. זה הנצרות, ייאוש למחצה. דרך אגב, החלוקה, יש פה תנ"ך במקרה. החלוקה של התנ"ך שמקובלת היום, זו חלוקה נוצרית, כידוע. חלוקה נוצרית, שאנחנו נאלצנו ליישר איתם קו, בגלל הרבה ויכוחים שנעשו בין נוצרים ליהודים, אז הם הזכירו פרק א' פסוק ג', היינו צריכים ליישר קו עם החלוקה, אבל זו חלוקה נוצרית. בתנ"ך קורן יש ניסיון, אין מספיק, לא, יש מעט. בתנ"ך קורן יש למעלה את האותיות של החלוקה היהודית המקורית. אבל גם בחלוקה של הנצרות לתנ"ך אפשר לראות שיקוע של האמונה הנוצרית. למשל, א', יום השבת. יום השבת בנצרות הוא היום הראשון. ולכן הם שמו את השבת בפרק א', כן, את השבת שמו בפרק ב'. זאת אומרת, הבריאה נגמרה מבחינתם ביום שישי, שבת זה כבר פרק ב', כי הם לא רואים קדושה בשבת. בחלוקה היהודית, השיא של הבריאה זה השבת. עוד מקום של שיקוע התיאולוגיה הנוצרית בחלוקה של התנ"ך, זה פרק ג' בספר בראשית. כתוב ככה, סליחה, לא פרק ג', פרק ד', כן, כתוב ככה, פרק ד' לפי הנוצרים מתחיל, והאדם ידע את חווה אשתו, ותר ותלד את קין. לפי הנצרות, היה גן עדן, גורשנו מגן עדן, אדם הראשון חטא, האנושות הידרדרה, וכתוצאה מהחטא, אז היו יחסי אישות בין אדם לבין חווה. זאת אומרת, יחסי אישות זה תוצאה של, לפי הנצרות, של חטא. לכן מתחיל פרק חדש, פרק ד'. לפני כן גן עדן, היה נהדר, לא היו יחסי אישות, חטא, נפילה, גירוש מגן עדן, ואז האדם ידע את חווה אשתו. זו החלוקה הנוצרית. רש"י מאיר פה שלא כתוב וידע האדם את חווה אשתו. אם היה כתוב וידע את חווה אשתו, הכוונה היה גן עדן, גירוש, ואז היה יחסי אישות. כתוב והאדם ידע. בעברית, האדם ידע זה כמו past perfect, כאילו עבר של העבר, לפני הגירוש. כשהיו בגן עדן, אז ידע האדם את חווה אשתו. כי לפי היהדות, יחסי אישות בין איש לאשתו זה שיא הקדושה. לפי הנצרות זה שיא הטומאה. להבדיל, לפי היהדות זה שיא הקדושה. אדם מקדש את אשתו. קדושה, שיא הקדושה בין איש לאשתו זה ביחסי אישות. זה שיא הקדושה. זה השראת שכינה. אז רואים איך שהנצרות משקעת את האמונה הנוצרית בתוך החלוקה. יש המון דוגמאות כאלה, עוד כהנה וכהנה, לשיקוע של התיאולוגיה הנוצרית בחלוקה של התנ"ך. חזרה אלינו, זה השאיפה השלישית. הייאוש למחצה. ייאוש מהעולם הזה, ייאוש מהחומר. עוד רגע נראה, יש גם הפקרה של העולם הזה. לנצרות לא אכפת מהעולם הזה. לא אכפת לה מהחומר, היא רוצה רק רוח. כן.
השלישי זה נצרות, אז מה זה הראשון? מה זה מקביל?
הראשון זה אלילות. אלילות, כן. אלילות, בודהיזם ונצרות. הרב מדבר על הבודהיזם גם במאמר למהלך הידיעות בישראל בספר אורות פרק ה'. יש שם גם על האפסיות של הבודהיזמוס. השאיפה הרביעית זה היהדות. היא העומדת להציל את הכל, מבלי להשאיר גם צרור. אנחנו לא נוותר על פירור, לחשוב מחשבות לבעל ידח בנו נידח, להציל את הגוף כמו את הנשמה, את חיצוניות ההוויה כמו פנימיותה, להציל את הרע כמו את הטוב, ולא עוד אלא להפך את הרע לטוב גמור ולהעלות עולם ומלואו בכל צדדיו ותכסיסיו וכו' וכו'. זאת שאיפת ישראל. זאת אומרת, תורת ישראל, אנחנו רוצים את הכל, רוצים להציל את העולם הזה ואת העולם הבא, את החומר ואת הרוח, את הגוף, את הנשמה, אנחנו לא נוותר לשום דבר, הכל יהיה מתוקן. אלא מה? זה ייקח זמן, בסדר, עם ישראל, עם הנצח, אינו מפחד מדרך ארוכה, יש ביטוי באורות, המציאות אין לה כנפיים מהירים כאלה אשר לחיזיון. בחיזיון אתה יכול להגיע לרחוק, במציאות אין כנפיים כאלה מהירים, זה הולך לאט לאט, בסדר, יש לנו סבלנות, זה ייקח שנה, 1,000 שנה, 1,000,000 שנה, נגיע בסוף לזה. אז זאת השאיפה הישראלית, להציל את הכל, את החומר ואת הרוח. הנצרות דיברה על פירוד, פירוד בין החומר לבין הרוח. מי שמושל בעולם הזה לפי הנצרות זה השטן, לפי והברוח זה אלוהים. יש ביטוי בברית החדשה, סליחה שאני מזכיר את זה, שלמו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. כאילו, את העולם הזה תשאירו לקיסר, את העולם הבא תשאירו לאלוהים. יש עוד ביטוי של אותו האיש. כתוב ככה, אל תאהבו את העולם. אל תאהבו את הדברים שבעולם. איש אשר יאהב את העולם, אין בו אהבת אב, כי לאלוהים לא אוהב את מי שאוהב את העולם. כי כל אשר בעולם, תאוות בשרים, תאוות העיניים וגאוות הנכסים, לא מן האב הוא. יחסי אישות, גאוות נכסים, תאוות בשרים, אכילה, שתייה, זה לא מהאב, זה לא מאלוהים. כך אומרת הנצרות. זה נקרא פירוד רשויות.
תאוות בשרים לא מהאב, אבל השימוש נכון בו הוא כן.
הכל מהקדוש ברוך הוא. איך הרב אורי שרקי נוהג לומר? שהצד הרע שבעולם נקרא בקבלה סיטרא אחרא. צד האחר של מי? של הקדוש ברוך הוא. הכל מהקדוש ברוך הוא. אלא מה? יש לך בחירה. מה? היצר דעריות זה רצון השם שיהיה יצר דעריות בעולם הזה. אם השימוש הוא בצורה שלילית, נכון, בסדר. כן? אבל במקורו זה קדוש, במקור שלו. לא כמו הנוסף שאומרת שזה תמה לגמרי. מה פתאום? יש קטע שם שאותו האיש אומר, אומר אני לכם הצעירים, אם תשמעו בקולי, אל תתחתנו. יש אוגוסטינוס הקדוש, אחד מאבות הכנסייה. סך שאני מזכיר הרבה נצרות היום, אבל כתוב שאין האור מתגלה אלא מתוך החושך. וכל רוב הפרקים באורות בשם ישראל ותחייתו, הם עוסקים בנצרות. תחיית עם ישראל עוסקת בנצרות. למה? כי כשעם ישראל היה 2000 שנה בין הגויים, אז קיבלנו הרבה הרבה דברים נוצריים לקרבנו. אנחנו חיים היום בהרבה הרבה תובנות נוצריות. הרבה תובנות, התפיסה שלנו את האמונה ואת התורה ואת העולם, זו תפיסה נוצרית. אצל רבים מאיתנו, סיפרתי פעם, אם פעם תחשבו מה זה אדם קדוש, מה זה אדם קדוש? תראו, זה דמיון בראש. מה זה אדם קדוש? זה אחד שהוא רציני, שהוא לא מחייך והוא לא צוחק. אוכל זיתים עם קרקר, שותה קצת מים, והוא רציני. נכון? והוא לא, הוא יושן איזה שעתיים בלילה, והוא כל היום לומד. הוא לומד, הוא לומד, הוא לומד, והוא... זאת תפיסה נוצרית. אדם קדוש זה אדם שמחובר לחיים. אדם שיודע מה זה לאכול מתוך חיבור לקדוש ברוך הוא. זו מדרגה מדהימה, מדרגה נפלאה. הוא אדם שאוכל, ואדם ששותה, והוא נשוי, והוא חי, הוא אוהב לחיות. מתוך חיבור לקדוש ברוך הוא, ודאי. אבל זה קדושה. זה לכן ישראל ותחייתו. אנחנו צריכים להתנתק מכל התובנות הנוצריות האלה שספגנו אל קרבנו 2000 שנה. צריכים להתנתק, להתנקות מה... לכן אני מזכיר הרבה, הרבה נצרות. אז אוגוסטינוס הקדוש, למה הוא היה קדוש? הוא התחתן עם בחורה, ואחרי חתונה מיד הוא שלח אותה למנזר של נזירות, הוא הלך למנזר של נזירים, ולכן הוא קדוש. היהדות אומרת, מה פתאום? אנחנו רוצים לגלות את הקדוש ברוך הוא בכל. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הקדוש ברוך הוא בכל, ברוח, בחומר, בעולם הבא, בעולם הזה, בנשמה, בגוף. ואז נגיע מתוך כך למקור 2 מתוך ספר אורות. המקורות הבאים הם מאורות מפרקי ישראל ותחייתו. אין בנו ערכים פרודים. אין יותר, זה מה יש. פעם על נביאות בעזרת השם. אין בנו ערכים פרודים. בעם ישראל אין פירוד, חומר לעומת רוח. לא, הכל אחד, האחדות שוכנת בנו. ואור השם אחד חי בקרבנו. יש לנו אחדות. הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, מציינים אותנו מכל עם ולשון. אנחנו, השבת נקרא המון 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 הלכות, פרשת משפטים, המון מצוות, פירוט עצום של הלכות. זה מה שמיוחד לנו. הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, מציינים, מייחדים אותנו מכל מלשון. ולמה? לפני שבועיים או שלושה הזכרנו שוב קטע מברית החדשה, ומחילה שאני מזכיר את זה. שם כתוב ככה, ששאול הטרסי, אחד מהשליחים של אותו האיש, שלח איגרת לקורינטים. באיגרת הזאת, פרק י' ג', מופיע קטע שבחתונות קתוליות לפעמים מזכירים את הקטע הזה, שהוא מדבר על אהבה. אם בלשונות בני אדם ומלאכים אדבר ואין בי אהבה, הרי מכי נחושת הומה וכמצלתיים רועשים. האהבה אינה מקנית, האהבה סבלנית, האהבה נדיבה, רדפו אהבה. אהבה, 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 מי שקורא את זה מרגיש שהוא מלא מלא אהבה. ואז שאלנו בשיעור לפני שבועיים או שלושה, אם הנצרות מלאה באהבה, איפה הייתה האהבה הזאת 2000 שנה? לאיפה היא נעלמה? לא ראינו מסות הצלב הרבה מאוד אהבה. לא ראינו כששחטו ושיפדו יהודים על שיפודים. לא ראינו אהבה גדולה. לא ראינו באינקוויזיציה אהבה, לא ראינו בשואה אהבה. ואם ראינו נוצרים שהצילו יהודים, זה לא היה בגלל שהם נוצרים, אלא למרות שהם נוצרים, הם הצילו יהודים. איפה הלכה האהבה הזאת? לאן היא נעלמה? והסברנו אז, וזה נוגע אלינו, שאם יש לך איזה אידיאל נפלא, אתה מדבר על אהבה, אבל אין לך שום כלי מעשי, אתה לא לוקח את האידיאל הזה, מוריד את זה למייסה, לעולם שלנו, אז זה לא שווה כלום. האידיאל הזה פורח באוויר. בניסיון הראשון שיבוא לבוא לבן אדם, הוא ישכח מהכל. יכול לשמוע שיעור על אהבה, להיות השכן שלו, שהוא לא סובל אותו, ולקלל אותו. אם אין לך איזה כלי מעשי, שאתה לוקח את האידיאל הזה ומוריד אותו לקרקע, האידיאל הזה פורח באוויר. ואז אמרנו, הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, זה מה שמייחד אותנו. בעם ישראל יש לנו פירוט עצום של מצוות. כי מה זה כל המצוות האלה? ברובד ההבנה הבסיסי הזה. לוקחים אידיאלים נפלאים של אהבה, של אהבת השם, של אהבת הזולת, מורידים את זה למעשה, לקרקע. 3,000 שנה, עם ישראל מוריד לקרקע את כל הערכים הנפלאים האלה. סיפרנו אז, מסכת בבא מציעא, פרק שני. אהבת הזולת, איך זה בא למעשה? שאם מצאת מטבעות של הזולת, תשיב לו את זה. השבת אבדה. אבל רגע, רגע, רגע. אז הגמרא מתחילה להתפלפל. אם מצאתי 3 מטבעות, אחת על גבי השנייה, הדין הוא א'. אם מצאתי 2 פה, אחת פה, הדין הוא ב'. אם 3 פזורות, הדין הוא ג'. מה קרה? מה כל הפירוט הזה? ככה אנחנו מחדירים לנשמה שלנו את האידיאל הנפלא של אהבת הזולת. סיפרתי אז, שלמדנו בנתיב מאיר חצי שנה, עסקנו במסכת גיטין, בהתחלה, מה קורה עם בעל שגר במדינת הים, שולח גט לאשתו בארץ. מה הדין? אז יש המון המון סייגים ופרטים ודקדוקים שצריך להביא שלוחים מיוחדים שיעידו שהם ראו שהבעל הזה כתב את הגט וחתם עליו. חצי שנה עסקנו בהלכה הזאת. למה? חצי שנה. יש רשי ויש תוסות ורשבה וריטבה. למה? כי אולי יהיה איזה בעל אחד שמנדריק שהוא רוצה להרע לאשתו. אז אם תוכל שהתגרשה, אם מתחתנת, אם מישהו אחר יש לה ילדים, הוא מגיע אחרי 10 שנים, הוא אומר, שלום אשתי, מה שלומך? הוא אומרת לו, איזה אשתך? לא אשתך, גרשת אותי. לא, מה פתאום? זה היה צחוק, זה לא היה אמיתי, לא גרשתי אותך. הוא הופך אותה לנואפת, ואת הילדים לממזרים, רחמנא ליצלן. כדי שלא יקרה כזה מקרה של נזק לזולת, אז התפלפלנו הרבה 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 זמן בפרטי פרטים, וככה החדרנו בתת מודע לנשמה שלנו, תיזהר בכבוד הזולת, תאהב את הזולת. מסכת בבא קמא, דפתת עמוד ב', יש ברייתא שלמה, חומר בשור מבור, חומר מבור מבשור. יש, אסור להזיק לזולת, ואם הזקתי יש נזק של שור, נזק של בור, נזק של אש, וכל נזק שונה מהשני. למה כל הפלפולים האלה? תבינו, אסור להזיק לזולת. ועם ישראל היום הוא עם מוסרי מאוד. כי 2,000 שנה עסקנו ברעיון המדהים הזה, שאסור להזיק לזולת. ואיך זה בא לידי ביטוי? ופרטים, ופרטי פרטים, ועוד דקדוקים, ועוד רשי, ועוד תוספות, וכל יהודי שנולד בעם ישראל היום הוא מוסרי. הוא יודע מה זה אהבה. בשבילו אהבה זה לא איזה אידיאל נפלא, רדפו אהבה. זה מעשי. הוא מלא באהבה. לפני שנה היה כתבה באחד העיתונים על מי הצבא הכי מוסרי בעולם. לא רוצה לספר לכם מי הצבא הכי מוסרי בעולם. די פשוט. בצבא הגנה לישראל אין מקרים של אונס ושל שוד ושל ביזה. ביזה זה דבר נדיר מאוד מאוד. היה פה מקרה של קצין שלקח שעון בלבנון, וכל התקשורת הייתה עליהום. זה נדיר. בצבאות אחרים, חופשי על הבר. הכל מותר. הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, מייחדים אותנו. מה מיוחד בכל המצוות האלה? לוקחים את הערכים הנפלאים, מורידים את זה למעשה, לכן זה נשאר אצלנו. כי יש לזה כלים. ממשיך הרב וכותב, יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון, אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. רעיונות יפים, איזה ניצוצות של קודש, יש בכל עם ולשון. יש דברים יפים אצל כולם, אבל לבנות את כל החיים לאור דבר השם, שכל החיים יהיו מלאים מוסריות ואור וטוב, לא יוצא מזה. לא כן בישראל. בכל דרך הדאהו, שאומרת הגמרא, שהיא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה, זאת היא נחלת הכלל. זאת אומרת, אצל הגויים יש פינת הדת. בנצרות יש יום ראשון כנסייה, סימן ובי. בעם ישראל, כל צעד וכל שעל זה לאור דבר השם. כל צעד, פותח את העיניים, עצור. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. עצור, תול ידיים, שים ער כיפה. יש הלכות איך הולכים לשירותים ואיך מתלבשים. לפני כל ביס, תברך. אחרי כל ביס, תברך. כל דבר, כל צעד וכל שעל עד השינה, יש לך הלכות. אין פינת הדת. זה לא אתה הולך בבוקר למקום, מתפלל וי ושלום על ישראל. כל החיים שלנו לאור דבר השם. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל. לכן המשפטים האלה זה קודש קודשים. ככה לוקחים את האור האלוקי, את האידיאלים הנפלאים האלה, ומורידים אותם למעשה. רק ככה. על ידי כל הריבוי הזה העצום של המצוות. אני קצת מדלג. המינות הפקירה את המשפט. הנצרות, מינות זה נצרות, הפקירה את המשפט, לא אכפת לה מהעולם הזה בכלל. תקעה עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה, הנוטלת את יסוד העולם והורסתו. הנצרות לא אכפת מהעולם הזה. לפני 150 שנה שקמו כל מיני תנועות סוציאליסטיות חברתיות בעולם, והם מחו על זה שמעבידים ילדים בני 7, 8, 12 שעות במכרות, בתנאים לא תנאים, ואנשים נקברו חיים בלי סוף, הנצרות אמרה, שטויות, מה אכפת לכם? איך אמר אותו האיש, התלמידים שלו, אם תחפוץ להיות תמים, לך מכור את קניינך ותן לעניים. אשריכם העניים, כי לכם מלכות האלוהים, אוי לכם העשירים, אוי לכם השבעים. וכשנודע שבחור אחד יש לו הרבה מרשרשים, אמר אותו האיש, נכסים רבים, נקל כי יעבור גמל בעד חור המחת, מאשר יבוא עשיר אל מלכות שמיים. בוז לכסף, בוז לחומר, בוז לעולם הזה, בוז לחברה. לכן הנצרות לא אכפת שמעבידים ילדים במכרות 12 שעות. לא אכפת לה. לא, בכלל לא עניין אותה. זו הסיבה דרך אגב שקרל מרקס, היהודי, שהוא הקים את המרקסיזם, הוא אמר שהדת היא האופיום של האמונים. משפט ידוע, הדת היא האופיום של הדת, הדת, הנצרות במקרה שלו, למרות שהוא היהודי, נועדה להרדים את ההמונים. שטויות. אם הוא התכוון, לכאורה כן, הוא הכיר את הנצרות. יכול להיות שהוא גם מתכוון ליהדות, אבל את היהדות הוא הכיר בעיניים של נצרות. הוא לא הכיר את היהדות באמת. כמו שאמרתי מקודם, הרבה מאיתנו מכירים את היהדות בעיניים נוצריות. אז זהו, אז הדת מטרתה להרדים את ההמונים. היהדות אומרת, מה פתאום? מה, הדאגה לזולת, דאגה לחברה, דאגה למדינה, זה בראש מעיינינו. זה לא הנצרות. הנצרות, יש הגמרא במסכת סוטה, בדף ממזיין, עמוד א', מספרת על אותו האיש, יש שם צנזורה נוצרית קצת, כמה שינויים, היא אומרת ככה, שאותו האיש, ישוע, היה תלמידו של רבי יהושע בן פרחיה. אם כי מבחינה היסטורית זה לא כל כך מסתדר, נדמה לי שהשופט חיים כהן כתב על זה ספר משפטו ומותו של ישוע הנוצרי, והוא קצת מערער את הגמרא הזאת, אבל הרעיון של הגמרא הוא רעיון אמיתי. כתוב שם שישוע היה תלמידו של רבי פרחיה, הם הלכו ביחד לאלכסנדריה במצרים, חזרו חזרה לירושלים, בדרך הם היו באיזו אכסניה. אמר, פה כתוב אחד מתלמידיו, שוב, זה צנזורה של הנצרות, הכוונה לישוע הנוצרי. הנה, אמר ישו, לרבי יהושע, רבי, עיניה, העיניים של בעלת האכסניה, טרוטות. יש רואים שהכוונה שיש לה עיניים מכוערות, יש רואים שכוונה יש לה עיניים יפות. אמר לו רבי יהושע, רשע, בכך אתה עוסק, זה מה שאכפת לך, יפה או לא יפה? אפיק 400 שיפורי ושמתי. הוציא 400 שופרות. לא, הרב יהושע, רבי יהושע בן פרחיה. אמר לישו, איזה רשע אתה? אתה עוסק בעריות, אכפת לך אם יפה או לא יפה? ולכן הוא נידע אותו. ואז כתוב שכל יום ישו בא לחזור בתשובה, ורבי יהושע בן פרחיה לא קיבל אותו. ויש פה ביקורת בגמרא על רבי יהושע בן פרחיה. הגמרא אומרת שלכן לעולם תהא שמאל דוחה, ימין מקרבת. זאת אומרת, אל תדחה לגמרי. תיזהר בדחייה. גם בדחייה צריכים להיזהר. יש פה ביקורת מסוימת. בכל אופן כתוב פה, לבסוף, כתוב פה, יום אחד, רבי יהושע בן פרחיה קרא קריאת שמע. עתה לקמי בא לפניו ישו. רבי יהושע בן פרחיה רצה לקבל אותו, אך וילה בידי, סימן לו ביד ככה. כנראה שישו הבין שהוא אומר לו, לך, ואז ישו כתוב, אזל, זקף לבנתה פלחה. זקף לבנה ועבד ללבנה. אז דבר ראשון, מעניין שכל הסיפור הזה קרה סביב קריאת שמה. קריאת שמה זו הקריאה של עם ישראל, אחדות. שמה ישראל, השם הקודם, השם אחד. השם אחד, השם בכל. השם בחומר, השם ברוח, השם בגוף, השם בנשמה, השם בכל. ופה בנקודה הזו ישו הלך. הוא לא קיבל את האחדות. הנצרות אומרת, אין אלוהים בחומר, אין אלוהים בעולם הזה. ואז מה עשה ישו? מסכת סוטה, ממזיין עמוד א'. כן. ואז אומרת הגמרא, ישו זקף לבנה. מה הוא זקף לבנה? מסביר הרב קוק, לך המקומות, גם פה, שהכוונה היא שיש בניין של הרבה הרבה לבנים, זאת היהדות, יש לה לבנים, מלמטה עד למעלה, אידיאלים גדולים וניסיים, עד המצוות הכי פרטניות. אבל ישו לקח לבנה אחת מכל הבניין, אהבת הזולת, ומזה עשה דת שלמה. תראו במקור שלוש, כותב הרב קוק, נכבד הוא הרצון הטוב הפונה לאלוהים בעומק שאיפתו. כן, איזה יופי, רצון שרוצה אלוהים. אבל מה יעשה הרצון לבדו בחיים? אם הרצון הזה לא בא לידי מימוש מעשי למצוות פרטיות, מה שווה הרצון הזה? אני רוצה אלוהים, אני רוצה אהבה. נו, אבל רצון לבד זה כלום. על כן, כל זמן שאינו מתנשא, שהרצון הוא לא מתרומם, הדרוממות אור הדעה, להקשיב לחוכמה עליונה, להבין איך הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו להוריד את הרצון הזה לקרקע, אז הרצון הזה אינו יכול לפלס נתיבות החיים. אי אפשר לבנות ככה חיים. רק לבנה עזובה ישבור לו, כותב הרב קוק, לבנה אחת, שלא תוכל להצטרף לבניין גדול. וגם מקור ארבע, אותו רעיון. הכל. הכל צריך להיות מתוקן. הכל צריך להיות מתוהר. שאיפת ישראל לבניין האומה, לשיבת הארץ, השאיפה שלנו לשוב למדינת ישראל, היא שאיפה של עומק הטוב החודר את כל יש בשורשו. אנחנו רוצים שהכל יהיה טוב, שיהיה טוב לכולם, לכל הגויים ולכל, איך אמר רבי מנשה מאיליה, תלמידו של הגר"א, שכל זמן שיש תולעת באיזה נקי כסלע אי שם בקצה העולם, רע לי, הוא לא יכול לבוא משיח. רוצים שיהיה טוב לכל, שיהיה טוב ליהודים, שיהיה טוב לערבים, שיהיה טוב לאמריקאים, שיהיה טוב לאירופאים, שיהיה טוב בחומר, שיהיה טוב ברוח, שיהיה טוב בהכל. זה הרצון שלנו. לא זקיפת לבנה מאיזה בניין, לא לוקחים איזה רעיון צ'יק, כי עם פנייה שלמה ועמוקה אל היסוד של כל הבניין, לכוננו בתיקון, אנחנו רוצים לתקן את הכל. זה הניגוד העצום שבין הנצרות לבין היהדות. אלה שתופסים את היהדות כדת מסתגרת, כדת מתבדלת, כדת שוביניסטית, שלא אכפת לימים האחרים, זה לא נכון. כדת שאכפת לה רק מהרוח, לא נכון. זה נצרות. היהדות רוצה חומר ורוצה רוח. אנחנו רוצים להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא בהכל, בכל דרך הדאהו. להיות מחוברים לשם בהכל. בחומר, ברוח, באכילה, בשתייה, בשינה, בנישואין, בהכל, בכל שלב וכל שלב. דרך אגב, הגישה הזאת, הגישה שאומרת שעובדים את השם רק ברוח ולא בחומר, היא הייתה נכונה קצת בזמן הגלות. בגלות באמת עזבנו את החומר, עזבנו את ארץ ישראל, לא הייתה מדינת ישראל, היה רק רוח. ולכן לא הייתה ברירה, עבדנו את השם אך ורק ברוח, ולא בחומר. זה הגלות. רבנו בחיי, אבן פקודה, בספרו חובות הלבבות, כותב, ככל שיוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל חורבן. וככל שיוסיף השכל בניין, יוסיף הגוף חורבן. זאת אומרת, יש סתירה בין הרוח לבין החומר. זו גישה גלותית. הרב כותב בכמה מקומות, זו גישה של הגלות. זה לא ארץ ישראל, זה לא גאולה. בגלות זה נכון. בגלות אנחנו לא עוסקים בחומר, מלית ברירה, איך הוא כותב הרב באורות המלחמה. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון, בפרקי אורות המלחמה. עזבת הפוליטיקה מאונס, יש פה איזה רצון פנימי שאנחנו כרגע צריכים להסתגר ולעשות רק ברוח, אבל זה לא האידיאל. האידיאל לעסוק גם בפוליטיקה, ודאי. זה מזכיר לי, בסוף פרשת משפטים נאמר שהם חזו, ויראו את אלוהי ישראל. היה איזה חיזיון, ראו את אלוהי ישראל. ויוכלו וישתו. ויחזו את האלוהים, ויוכלו וישתו. אומר אונקלוס, וחזו ית יקרה דה השם, הם ראו את כבוד השם, והבו חדן בקורבנהון והתקבלו ברעבה, והם סמכו בקורבנות שלהם שהתקבלו ברצון, כאילו אכלים ושתים. זאת אומרת, אונקלוס אומר, היה כאילו אכלו ושתו. אונקלוס חי בתקופה של חורבן, כאילו, או סמוך לחורבן, כאילו אכלו ושתו. הוא לא יכול לקבל את העובדה שאפשר לחזות באלוקים ולאכול ולשתות. הפשט של התורה, הם חזו את האלוקים ויוכלו וישתו. זאת אומרת, היה חיבור לקדוש ברוך הוא באכילה ובשתייה. כך אנחנו בזמן של גאולה מבינים את זה. בגלות לא הבינו את זה.
בגלות כלים נעים משנה ו...
כן.
לא מרחיבים דעתו של אדם, רק לרצון
מרחיבים. בגלות יש קשר לזה. יש סיפור עם רבי יהושע. נדמה לי שמטרונית אחת אמרה לו כמה אתה מכוער. נכון? עם ישראל היה עם מכוער בזמן החורבן. אני אסביר את דבריי. יש גמרא, מסכת ברכות, שאומרת שרבי אלעזר חלש, היה חולה מאוד, רבי יוחנן בא לבקר אותו, ולא היה אור בבית, הכל היה חשוך. אז רבי יוחנן גילה את זרועו, והיה כל כך יפה, והיה כולו אור, שיצא אור מהזרוע שלו, שאיר את כל הבית, אור עצום. ואז רבי אלעזר התחיל לבכות. שאל רבי יוחנן את רבי אלעזר, למה אתה בוכה? אם אתה בוכה בגלל האיסורים שלך, תירגע רבי אלעזר. לרבי יוחנן היו 9 ילדים שנפטרו, אם אינני טועה. 9 ילדים נדמה לי. איך? 10. 10. דן גרמד היה 10, נכון. 10 ילדים, וזו העצם של הבן העשירי, 10 ילדים שנפטרו. אז איסורים שלא נדע רחמנא ליצלן, היו לרבי יוחנן יותר, אין לך מה לבכות. אם אתה בוכה בגלל שלא היית עשיר רבי אלעזר, תירגע. אי אפשר לזכות לשני עולמות. לא כל אחד זוכה להיות גם עשיר וגם להיות מלא בתורה. אז למה אתה בוכה? אז הוא אמר לו שהוא בוכה בגלל היי שופרה דבלי בארה. אני בוכה רבי יוחנן, כי אתה רבי יוחנן תגיע לגיל 120, ואז תיפטר מהעולם, והיופי שלך יתבלה באפר. אמר רבי יוחנן, על זה ראוי לבכות. על היופי שלי שיתבלה באפר. אז יש כמובן הסברים, זה לא יופי באמת, זה... שמעתי בשם הרב רמר זצל, שמסביר ככה, זה בשם הרב צבי יהודה, במקור, שכן, עם ישראל, הכוזרי אומר, כשהשכינה הייתה בעם ישראל, היא הייתה ניכרת ביופי של עם ישראל. כשיש שכינה בקרבנו, אנחנו עם יפה. רבי יוחנן היה יהודי מאוד מאוד יפה, אבל הוא כבר, זהו, כבר היה חורבן, זה כבר, הוא השריד האחרון של השראת שכינה בעם ישראל, של היופי. היופי שלו זה ביטוי של השראת שכינה. כשעם ישראל יצא לגלות, עם ישראל היה עם כנראה לא כל כך יפה. זה גם כותב רבי יונתן אייבשיץ בספרו יערות דבש. כותב בדרשות שלו שעם ישראל בגלות הוא לא עם יפה. וברוך השם, היום אנחנו שווים לארץ ישראל, והשכינה שווה לארץ ישראל, ועם ישראל הוא עם מאוד מאוד יפה. תראו. ברוך השם. אז הכל צריך להיות מתוקן, והכל מתוהר. והאידיאל שלנו זה לתקן את הכל. לתקן את החומר, ולתקן את הרוח, ולא להשאיר צרור, לא לוותר על גרגיר, להרים את הכל. וזה בא לידי ביטוי בפרשה שלנו, במשפטים, וכל הריבוי, ההלכות הנפלא הזה, כי ככה לוקחים את האידיאלים הנפלאים האלה, את הרעיונות המדהימים האלה של אהבה ושל חסד ושל רחמים, ומורידים אותם למייסה, לקרקע, אלינו בחזרה. שאלות, תשובות, טענות, בעיות, תמיהות, ספקות.
כן. למה הם מייחסים אותו לכזה הרשן התורה, כאילו, והיומית?
כי הוא קיבל את התרגום, כמו שקיבל אותו משה רבנו מהר סיני. בתרגום שלו, יש, זה לא רק תרגום מילולי, יש הרבה הרבה רעיונות שמשוקעים בתרגום שלו.
אז ממילא זה שזה בשפה הנגרגתית.
בארמית. אני עזר מילים גלותית.
זה אולי צריך להבין זהות המשפט הזה.
המהר"ל כותב שהארמית זה אחוריים של העברית. הרב אורי שרקי תמיד אומר שמי שרוצה להבין עברית כמו שצריך, ילך לארמית. יש קשר בין שתי השפות האלה. העברית היא יותר, למשל, יש בעובה לציון, כתוב שם, למשל הביטוי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, בארמית זה קודש הבריחו, זה הקודש ברוך הוא, והביטוי בעברית, הקדוש ברוך הוא פנייה יותר לעצמות, לקדוש ברוך הוא לעומת הארמית, שזה הקודש ברוך הוא. קודש זה כבר משהו, זה לא העצמות, זה משהו יותר נמוך. כן, 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 יש פה הנמכה מסוימת, כן. זהו, טוב. אונקלוס לפני התנאים. אונקלוס היה גר, כן. אונקלוס היה גר, מתי, בזמן, תחילת התנאים אני חושב. כן. טוב, תודה רבה, שבת שלום, כל טוב.